שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. הנושאים שעסקנו בהם עד כה בשיעורים במסגרת זו היו נושאים שקשורים לשולחן ערוך חלק אור החיים. דיברנו בעיקר על הלכות שבת, שכלולות כמובן בחלק אור החיים של השולחן ערוך. היום אני רוצה לעסוק בנושא שיקשר אותנו לנושאי יורדיה. הוא יהיה קשור גם לנושאי אור החיים, בעיקר לנושאי אור החיים, שוב להלכות שבת, אבל גם בסוף השיעור נדבר על אותו נושא מהפן של שולחן ערוך יורדיה, והחל מהשיעור הבא נתחיל לדבר מעט על נושאים של הלכה וטכנולוגיה שקשורים יותר לחלק יורדיה של השולחן ערוך. המטרה, כמו שציינתי באחד מהשיעורים הראשונים, היא לזכור נושאים שקשורים לכל ארבעת החלקים של השולחן ערוך, לחלק אור החיים, לחלק יורדיה, לחלק אבן העזר ולחלק חושן משפט, ולבסוף, בשיעורים האחרונים, לעסוק גם מעט בנושאים שקשורים להלכה וטכנולוגיה, שקשורים לחלק שלא נכתב של השולחן ערוך, לחלק שקשור להלכות מדינת ישראל, להלכות מדינה, ולהלכות שהרמב״ם כלל אותם במשנה התורה, אבל השולחן ערוך לא כלל אותם בספר שנכתב על ידו. הנושא שנעסוק בו היום, אם כן, הוא נושא של חימום ובישול באמצעים טכנולוגיים שונים. בשיעור השני דיברנו על מלאכת הבערה. כפי שראינו בשיעור ההוא, כדי לברר מה מותר להבהיר מדאורייתא ומה אסור להבהיר מדאורייתא בשבת, מה כלול במלאכת הבערה ומה לא כלול במלאכה זו, צריך לברר מהי הגדרת האש. אסור להבעיר דברים שנחשבים לאש על פי ההלכה, ומותר להבעיר דברים שלא נחשבים לאש, אלא אם כן הדבר אסור מדרבנן. כפי שראינו באותו שיעור, ההגדרה של אש כוללת שלושה מרכיבים יסודיים. מרכיב אחד הוא מרכיב החום, אש היא מחממת. מרכיב שני הוא מרכיב האור, אש היא מהירה. ומרכיב שלישי הוא מרכיב שריפת חומר הבערה. אש שורפת חומר בערה ומחלה אותו. כפי שראינו באותו שיעור, לדעת רוב הפוסקים, ההלכה מתייחסת רק לשני המרכיבים הראשונים בתור מרכיבים הכרחיים להגדרת האש. כלומר, אש שאיננה מהירה איננה נחשבת לאש, אש שאיננה מחממת איננה נחשבת לאש, אבל אש שאיננה מחלה חומר בערה נחשבת לאש, בדיוק כמו אש שמחלה חומר בערה. התוצאה הישירה של קביעה זו היא שגוף חימום חשמלי שמשמש כתחליף לאש בגופי תאורה שונים, כמו למשל בנורת לאט, נחשב לאש על פי ההלכה. נורת לאט היא מהירה, היא מחממת, אבל היא לא מחלה שום חומר בערה. כיוון שההלכה מגדירה אש בתור צורת אנרגיה שמאירה ומחממת, נורת לאט נחשבת לאש על פי ההלכה, ולכן, כמו שראינו באותו שיעור, אסור להדליק אותה בשבת מדאורייתא, משום מלאכת הבערה. בשיעור זה, אם ירצה השם, נרצה לעסוק בנושא קרוב, אבל שונה מעט, שהפוסקים התייחסו אליו וקבעו בו הגדרות מעט שונות. הנושא הוא מלאכת בישול. במקביל לאיסור להבעיר אש בשבת, אסור כמובן גם לבשל דברים בשבת באמצעות אש. כמו שנראה בעוד כמה דקות, הגמרא כבר מגדירה שאיסור הבישול תלוי דווקא באש. מה נחשב לאש על פי ההלכה? אנחנו יודעים כבר, כל דבר שמאיר ומחמם נחשב לאש על פי ההלכה. לכן גוף חימום חשמלי נחשב לאש על פי ההלכה. כמובן שההגדרה זו היא כללית. כפי שגוף חימום נחשב לאש על פי ההלכה לעניין מלאכת הבערה, כך גם גוף חימום נחשב לאש על פי ההלכה לעניין מלאכת בישול. לכן אדם שמבשל בשבת עוף בתוך תנור חשמלי, נחשב למבשל על פי ההלכה. מה דינו של אדם שמבשל בשבת בדבר שאינו אש? אדם שמצליח בצורה כלשהי לבשל בשבת או לחמם דברים באמצעי חימום אחרים. למעשה, השאלה הזאת נידונה כבר במשנה ובגמרה. המשנה בשבת כותבת, אין נותנים ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל, ולא יפקיענה בסודרין. ורבי יוסי מתיר. כלומר, המשנה כותבת, אסור לבשל ביצה על מיחם. מיחם זה מיכל שמכיל מים שהם מתחממים על ידי האש. כמובן שאסור לחמם ביצה על מיחם שכזה, שכן המיחם הזה מתחמם באמצעות אש, ואסור לבשל בשבת באמצעות אש. ממשיכה הגמרא וקובעת, המשנה, ולא יפקיענה בסודרין. אסור גם לחמם את הביצה בבגדים חמים הכוונה. ורבי יוסי מתיר את זה. בכל מקרה, הגמרא על המשנה הזאת דנה בדברי המשנה, ומגדירה מה בדיוק אסור ומה בדיוק מותר. אמר רב נחמן, בחמה, כלומר בשמש, כולי אלמא לא פליגי דשרי. לדעת כולם מותר. לדעת כולם מותר לבשל באמצעות השמש. בתולדות האור, כלומר בתולדות האש, בדבר שהתחמם על ידי האש, כולי אלמא לא פליגי דאסור. לדעת כולם אסור לבשל דברים. אם לדוגמה יש לי משהו שיתחמם על ידי אש, אסור לי לבשל באמצעותו ביצה. כיוון שהדבר נחשב לבישול בתולדות האש, בתולדות האור, וזה אסור לדעת כולם, כמו שהגמרא אומרת. כי פליגי בתולדות החמה. מר סבר גזרינן תולדות החמה עת ותולדות האור, ומר סבר לא גזרינן. הגמרא מסבירה שהמחלוקת בין רבי יוסי לבין תנא קמא, המחלוקת שמוזכרת במשנה, נוגעת לחימום בתולדות חמה. כלומר, לחימום בתוך משהו שיתחמם מהשמש. אם לדוגמה יש לי גג רותח, הגג שלי היה כל היום בשמש וכעת הוא רותח, אני רוצה לשים עליו ביצה כדי שהיא תתבשל. לדעת תנא קמא, הדבר אסור, כי אסור לבשל בתולדות חמה, בדבר שיתחמם מהחמה, מהשמש. ולדעת רבי יוסי, הדבר מותר, כיוון שמותר לחמם דברים בתולדות חמה. לסיכום, יש לנו שלושה גדרים שונים שההלכות שלהם שונות. אסור לחמם, כמובן, באש עצמה, וכך גם אסור לחמם בתולדות האש. אם יש לי סיר רותח שיתחמם על גבי האש, אסור לי להכניס לתוכו ביצה. מותר לי לחמם בשמש עצמה, מותר לי לשים ביצה באיזשהו מקום כדי שהשמש תבשל אותה. ולגבי בישול בתולדות חמה, בישול בדבר שיתחמם מהשמש, יש מחלוקת. לדעת תנא קמא הדבר אסור, לדעת רבי יוסי הדבר מותר, ולהלכה אנחנו פוסקים שזה אסור מדרבנן. מגמרא זו ניתן להסיק עיקרון מאוד מאוד חשוב. ההגדרה של בישול כוללת בישול באש. כשאני מבשל ביצה באמצעות אש, אני עובר על איסור דאורייתא. כשאני מבשל ביצה בתולדות האש, אני גם עובר על איסור דאורייתא, לדעת רוב הפוסקים. כשאני מבשל ביצה בדבר אחר, בחמה או בתולדות חמה, אני לא עובר על איסור דאורייתא. על בישול בתולדות חמה גזרו חז"ל שהוא אסור. על בישול בחמה עצמה חז"ל לא גזרו גזרה דומה. אבל מעיקר הדין, מהדין דאורייתא, הדין מהתורה הוא שבישול אסור רק כאשר הוא נעשה באמצעות האש. איך אפשר לבשל באמצעות חמה או באמצעות תולדות חמה? בעבר, ללא ספק, זה לא היה פרקטי. היה קשה למצוא דרך שבאמצעותה אפשר לבשל דברים בחמה או בתולדות חמה. כיום זה הרבה יותר פשוט. בהרבה מאוד בתים יש דוד שמש. דוד שמש הוא מכשיר המורכב מקולטים שחורים, מעין גופים גדולים שחורים, שנמצאים בדרך כלל על גג הבית, והם קולטים ומרכזים את חום השמש. לאחר שהם קולטים את חום השמש ומרכזים אותו, חום השמש שיתרכז בהם מחמם את המים שבהם משתמשים באותו בית. דוד שמש הוא דרך לחמם מים באמצעות חום השמש. האם מותר להשתמש בדוד שמש כזה בשבת? כפי שידוע להרבה אנשים, דבר זה נתון במחלוקת. שאלה זו נתונה במחלוקת כבדה בין הפוסקים, ומחלוקת זו הייתה אפילו הרקע לכך שאחד מהרבנים שהסכימו להוצאה הראשונה של ספר שמירת שבת כהלכתה, מחק את הסכמתו לאחר מכן, ונאות להחזיר את הסכמתו להוצאה השנייה של אותו ספר, רק לאחר שהוא שינה מעט את הפסיקה שלו בעניין דוד שמש. כפי שראינו, אסור לבשל בתולדות חמה, אך מותר לבשל בחמה עצמה. מה נחשב בישול בדוד שמש? האם זה בישול בתולדות חמה או בחמה עצמה? מצד אחד, השמש איננה מחממת ישירות את המים, כך שלכאורה זה בישול בתולדות חמה. המים מתחממים על ידי גופי החימום, על ידי הקולטנים, ולא ישירות על ידי השמש. מצד שני, קשה להתייחס לקולטנים בתור תולדות חמה. הקולטנים הם מכשיר שכל המטרה שלו היא לרכז את קרני השמש, ואין לו משל עצמו שום דבר. אם ניקח לדוגמה אדם שיבשל ביצה באמצעות קרני השמש, אבל ייקח זכוכית מגדלת כדי שתרכז את קרני השמש כדי שהביצה תתבשל יותר מהר. קשה להניח שמישהו יטען שבישול כזה הוא בישול בתולדות חמה, כיוון שהאדם מבשל את הביצה בזכוכית המגדלת. הזכוכית המגדלת איננה מחממת את הביצה, היא רק מרכזת את קרני השמש ומסייעת לביצה להתבשל ישירות על ידי קרני השמש. כך יש שטענו גם דינם של הקולטנים. הקולטנים שבדוד השמש רק מרכזים את חום השמש ומאפשרים למים להתבשל יותר מהר. הקולטנים אינם תולדות חמה לדעה זו, אלא החמה עצמה. מסיבה זו, לדוגמה, הציץ אליעזר, הרב אליעזר ולדנברג, התיר להשתמש בדוד שמש בשבת, כיוון שלטענתו דוד שמש הוא בישול בחמה עצמה ולא בתולדות חמה. אמנם ראוי לציין שדודי השמש המודרניים אינם פועלים בדרך זו. בדודי השמש המודרניים, כשאדם פותח את ברז המים בבית שלו ומוציא מים חמים שהתחממו על ידי דוד השמש, נכנסים במקומם, במקום המים החמים שיצאו, מים קרים לתוך הדוד. המים הקרים לא עוברים דרך הקולטים, מתחממים ואז נכנסים לתוך הדוד, אלא נכנסים ישירות לתוך הדוד המלא במים רותחים, ומתחממים על ידי המים הרותחים. הקולטנים מחממים את כל המיכל של המים בבת אחת. לכן, כיום, קשה לראות בדוד שמש החמה עצמה. אדם שמוציא מים חמים וגורם למים הקרים להיכנס, גורם לחימום של המים הקרים באמצעות מים חמים שהתחממו מהשמש. זהו בדיוק בישול בתולדות חמה, וקשה מאוד להתייחס לדוד השמש כאל מכשיר שמחמם את המים באמצעות החמה עצמה. אמנם, הלכה למעשה, ישנם פוסקים שפסקו שמותר להשתמש בדוד שמש בשבת. הסיבה לכך היא סיבה שנטולה מהדינים הכלליים של הלכות שבת, ולאו דווקא מדיני בישול. כך לדוגמה יש שכתבו שהאדם שגורם לכניסת המים הקרים לדוד המים החמים, עושה את זה בגרמה. ולכן הוא גורם בעקיפין לבישול המים בתולדות חמה, ולא מבצע את זה ישירות. אחרים כתבו שכל הסיבה שבגללה חז"ל אסרו לבשל בתולדות חמה, במים שהתחממו מהחמה, היא בגלל שחששו שאנשים אחרים יבואו להתבלבל בין בישול בתולדות חמה לבין בישול בתולדות האור. כשאני מבשל ביצה בתוך מים חמים, גם אם אני יודע שהמים הם תולדות חמה, כלומר הם התחממו באמצעות השמש, אנשים אחרים שיראו אותי עלולים לחשוב שהמים התחממו באמצעות אש, והם יחשבו שאני מבשל בתולדות האור, שזה כאמור אסור מדאורייתא. יש שכתבו שכיום, כשדוד השמש הפך להיות מכשיר נפוץ, ואין אדם שיחשוד בחברו שאין לו דוד שמש בבית, אין חשש לבלבול, ולכן כיום מותר להשתמש בדוד שמש, למרות שהוא נחשב לבישול בתולדות חמה. כך או כך, יש בעניין מחלוקת. בספר שמירת שבת כהלכתה נפסק במהדורה האחרונה שטוב להימנע מלהשתמש בדוד שמש בשבת. טוב להימנע זה לא אסור, אבל טוב להימנע זה גם לא מותר. זו הדרך שבחר בה הרב יהושע נויברט, מחבר ספר שמירת שבת כהלכתה, להתמודד עם המחלוקת שהזכרנו. ראוי להוסיף בהקשר זה את דעת הרב אוירבך. הרב אוירבך הסביר שאפילו אם ננקוט כדעות המקלות, שמתירות מסיבות שונות להשתמש בדוד שמש בשבת, עדיין ראוי לאסור את הדבר בימינו. כיום דודי שמש רבים מחוברים לדודי חשמל. דוד שמש, כפי ששמו מעיד עליו, פועל היטב כשיש שמש. בימים החמים של הקיץ, דוד השמש פועל טוב ויש מים חמים. אבל דווקא בימות הקור, כשהמים החמים נצרכים יותר מאשר בימות הקיץ החמים, דווקא אז דוד השמש נוטה להחזב, כיוון שדוד שמש אינו יכול לפעול בלי שמש. על כן, דודי שמש רבים כיום מחוברים לדודי חשמל, וכשאין שמש, והמים אינם יכולים להתחמם באמצעות דוד השמש, מופעל אוטומטית דוד החשמל, ומחמם את המים באמצעות חשמל. טען הרב אוירבך שבמצב עניינים כזה, החשש להחלפה בין תולדות האור לבין תולדות חמה, הוא הרבה יותר חריף מהחשש שעליו מדובר בגמרא. הגמרא חששה שמא אנשים אחרים שרואים אדם מבשל בתולדות חמה יחשבו שהוא מבשל בתולדות האור. כיום האדם עצמו שמוציא מים חמים מתוך הברז בביתו אינו יודע אם המים התחממו בדוד השמש ואז הם נחשבים למים שהתבשלו בתולדות חמה, או בדוד חשמל ואז הם נחשבים למים שהתבשלו בתולדות האור. כתוצאה מכך הוא גם אינו יודע מה דינם של המים האלה, האם מותר להשתמש בהם בשבת לדעת חלק מהפוסקים, או שמא אסור להשתמש בהם בשבת לדעת כל הפוסקים. לכן החשש להחלפה קיים היום יותר מאשר בעבר, ולכן לדעת הרב אוירבך ראוי שלא להשתמש בדוד שמש כיום אפילו יותר מאשר בשעה שהציץ אליעזר ופוסקים אחרים כתבו שהדבר מותר. לסיום נושא זה נזכיר עוד נושא קרוב. האם מותר להשתמש בדוד שמש ביום טוב? בשאלה זו נתגלעה מחלוקת בין שני פוסקי הדור, בין הרב אוירבך לבין הרב אלישיב. הרב אוירבך כתב שהדבר מותר. ביום טוב, כידוע, מותר לבשל לצורך אוכל נפש. אני רוצה להוציא מים חמים מתוך הברז כדי לשתות אותם, או כדי לבשל באמצעותם, ולכן ההוצאה של המים נחשבת לצורך אוכל נפש. גם המים הקרים שנכנסים לתוך הדוד ומתחממים, כל הפעולה נחשבת לצורך אוכל נפש, ולכן אין להבחין ולומר שזה לצורך אוכל נפש וזה לא לצורך אוכל נפש. כל הפעולה של דוד השמש היא לצורך אוכל נפש, ולכן מותר להשתמש בדוד שמש ביום טוב. הרב אלישיב חלק עליו. הוא טען שגם אם אני מוציא מים חמים מתוך הדוד כדי להשתמש בהם לצורך אוכל נפש, רק השימוש במים החמים הוא לצורך אוכל נפש. המים הקרים שנכנסים במקום המים החמים הללו אל תוך הדוד ומתחממים, החימום שלהם איננו לצורך אוכל נפש, ולכן אסור לעשות אותו ביום טוב. כמה למסקנה אם כן, לדעת הרב אוירבך מותר להשתמש בדוד שמש ביום טוב, ולדעת הרב אלישיב אסור להשתמש בדוד שמש ביום טוב. דוד שמש הוא רק דרך אחת של חימום ללא אש. המכשור המודרני מאפשר לנו דרכים שונות לחמם בלי להשתמש באש או בגופי חימום חשמליים שנחשבים לאש. הדוגמה הבולטת ביותר והמפורסמת ביותר לחימום ללא אש הוא מכשיר המיקרוגל. כיום בכל בית כמעט יש מכשיר מיקרוגל במטבח שבאמצעותו מבשלים, מחממים, אפשר גם לצלות, אפשר לעשות הרבה דברים באמצעות המיקרוגל. האם בישול במיקרוגל נחשב לבישול על פי ההלכה? התשובה לשאלה הזו ברורה לאור מה שאמרנו, כמובן שלא. המיקרוגל איננו מכיל גוף חימום. המיקרוגל פולט גלים בלתי נראים, שהגלים האלו גורמים לנוזלים שהם פוגעים בהם להתחמם. בכל מזון יש כמות גדולה של נוזלים, ולכן הגלים האלו, כאשר הם באים במגע עם המזון, גורמים למזון להתחמם. כך פועל המיקרוגל. אין בו גוף חימום, אין בו חוט לעת, ואין בו שום דבר שיכול להיחשב לאש על פי ההלכה. לכן בישול במיקרוגל איננו נחשב לבישול על פי ההלכה, ומדאורייתא הוא מותר. כמובן שהבישול במיקרוגל בשבת כרוך בהמון המון איסורי תורה אחרים, כמו לדוגמה סגירת המעגלים החשמליים שבהפעלת המיקרוגל, כמו לדוגמה הפעלת התאורה החשמלית שבתוך המיקרוגל, הלחיצה על הלחצנים ועוד איסורים שונים ומשונים. לכן אסור לבשל בשבת באמצעות מיקרוגל. אבל אדם שצריך לבשל לאדם חולה, לחולה שיש בו סכנה בשבת, עדיף שישתמש במיקרוגל ולא ישתמש בתנור חשמלי. שכן החימום במיקרוגל איננו נחשב לבישול מדאורייתא, ואילו הבישול בתנור חשמלי נחשב לבישול מדאורייתא בשבת. אמנם גם קביעה זו איננה מוסכמת על כל הפוסקים. המקור למחלוקת הזו מצוי ברש"י על הגמרא שהזכרנו לעיל. בתחילת השיעור הזכרנו את הגמרא שמבחינה בין בישול לאש לבין בישול בחמה, ובין בישול בתולדות האור, תולדות האש, לבין בישול בתולדות חמה. רש"י בגמרא שם מסביר מדוע מותר לבשל בחמה, וכותב, בחמה כולי אלמה לא פליגי דשרי, בחמה אין מחלוקת שמותר לבשל, כותב רש"י, דאין דרך בישולו בכך. מכאן הסיק הרב משה פיינשטיין, בעל האגרות משה, שאיסור בישול תלוי בדרך שבה נהוג לבשל. כותב האגרות משה, אם כך, אם הסיבה שבגללה מותר לבשל בחמה היא שאין דרך בישולו בכך, אם כך, בתנור המיקרוגל שטוב לבשל בו כמו באש ממש, ואלו שיש להם תנור כזה משתמשים בו יותר מבישול באש, ודאי יש ללמוד, לדעת הרב משה פיינשטיין, מבישול דאור שהיה במשכן לאיסור ולחיוב סקילה וחטאת. לדעתו, מדברי רש"י יש ללמוד כלל גדול. התורה אסרה לבשל בכל דבר שנהוג לבשל בו בדרך כלל. בעבר, הדרך הרגילה לבשל הייתה באמצעות האש. לא היה נהוג לבשל באמצעות חמה, ולכן התורה לא אסרה בישול שכזה. כיום, שיש דרך אלטרנטיבית מקובלת לבישול, נוהגים לבשל באמצעות המיקרוגל לא פחות מבאמצעות האש ואף יותר מאשר באמצעות האש, כיום גם הבישול במיקרוגל אסור מדאורייתא בגלל איסור בישול. כמובן שלדעת רב משה פיינשטיין יש השלכה לכאורה גם על דינו של דוד השמש בשבת. כיום נהוג להשתמש בדוד שמש לבישול מים לא פחות מאשר בדוד חשמל. ולכן אם ההגדרה לבישול האסור מדאורייתא היא בישול שדרך בישולו בכך, הדרך הרגילה לבשל באמצעותה, אז גם בישול בדוד שמש לכאורה אסור מדאורייתא. אמנם רבים חלקו על רב מוישה פיינשטיין, ולמעשה כמעט שלא מצאנו לו חבר בין הפוסקים. כמעט כל הפוסקים כתבו שאיסור הבישול תלוי באש, ומדאורייתא אין איסור בישול בצורת חימום שאינה אש, ולכן בישול במיקרוגל אינו אסור מדאורייתא. הרב אוירבך הביא לגישה זו ראיה מעניינת. כל אחד מאיתנו יודע שכשאדם תולה כביסה רטובה בשבת, אין בזה איסור בישול של המים המתאדים. וזאת למרות שדרך הבישול הרגילה של מים שנמצאים על כביסה, דרך הייבוש הרגילה של כביסה, היא בחום השמש ולא ליד האש. ובכל זאת הדבר מותר, למרות שלדעת פירושו של רב מוישה פיינשטיין, אם זו דרך הבישול הרגילה, היה הדבר צריך להיות אסור מדאורייתא משום בישול. מסיבה זו, מסיבות אחרות, כתבו כמעט כל הפוסקים, כאמור, שמותר לחמם באמצעות מיקרוגל בשבת מדאורייתא, ושבישול במיקרוגל אינו נחשב לבישול על פי ההלכה. דרך נוספת לבישול שלא באמצעות אש היא מזלג חשמלי. מזלג חשמלי עשוי משתי אלקטרודות, שני גופים מוליכים חשמל, שהאלקטרודות אינן מחוברות זו לזו. כאשר מכניסים את המזלג החשמלי לכוס מים, עובר זרם חשמלי בין שתי האלקטרודות דרך המים, וכתוצאה מכך המים מתחממים. כששתי האלקטרודות נמצאות באוויר החופשי, הזרם החשמלי לא יכול לעבור דרך האוויר, כי האוויר הוא מבודד. רק כשמכניסים את האלקטרודות לתוך המים, המים מוליכים חשמל, ולכן החשמל יכול לעבור דרך המים, והמים מתחממים כתוצאה מכך. המזלג החשמלי אינו יוצר אש, ואין בו שום גוף חימום. הוא פשוט גורם לחשמל לעבור דרך המים, וכשהחשמל עובר דרך המים, המים כתוצאה מכך מתחממים. ברור שאסור לחמם בשבת מים באמצעות מזלג חשמלי, כיוון ששימוש במזלג חשמלי כרוך בסגירת מעגל חשמלי, שזה דבר שאסור בשבת. אבל האם המבשל במזלג חשמלי בשבת עובר על מלאכת מבשל? לאור מה שראינו, התשובה הברורה לשאלה זו היא שלילית. אין פה גוף חימום, אין פה שום דבר חם ושום דבר מאיר, ולכן אין פה אש, ובישול ללא אש איננו נחשב לבישול מדאורייתא. מסיבה זו, הרב אוירבך, כשגילה לפתע שהחזון איש סובר שבישול במזלג חשמלי נחשב לבישול על פי ההלכה מדאורייתא, היה מופתע מאוד. וכך מספר הרב אוירבך: מוצא אני לנכון להודיע שביותי פעם אצל מרן בעל החזון איש זצ"ל, אמרתי לו שהמרתיח מים בשבת על ידי מזלג חשמלי ששני קצותיו מרוחקים והמעגל נוצר רק על ידי המים, אשר על כן הם מתחממים ורותחים, שלדעתי איסורו רק מדרבנן. דכיוון דזרם אינו אש, ממילא הווה לי כי מבשל בתולדות חמה דפטור מחטאת. אומר הרב אוירבך שבישול במזלג חשמלי אינו נחשב לבישול באש, ולכן אינו נחשב לבישול מדאורייתא. מוסיף הרב אוירבך, ואמרתי שלדעתי רצוי לפרסם דבר זה לבתי חולים וכדומה. הנה להם דרך לבשל בצורה שאיננה אפורה מדאורייתא, בוודאי שלצורך חולה שיש בו סכנה שצריך לבשל בעבורו, עדיף לבשל בצורה כזו מאשר בכל דרך אחרת. כותב הרב אוירבך, והשיב לי בפשיטות החזון איש, דכמו שהמבשל במים חמים שהם תולדה מאש חייב חטאת, כך גם המבשל בזרם של חשמל, הועיל ובדרך כלל הוא תהליך היוצר אש, הווה לי כאין עיבור של אש. וכמו שחייבים על תולדה, כך גם חייבים על העיבור. החזון איש פה מחדש דבר מאוד מאוד מופלא, שלא מצאנו לו תקדים בשום מקום אחר. החזון איש אומר, מדאורייתא, מה שהתורה כתבה, זה שאסור לבשל באמצעות אש. חכמים הבינו שמהאיסור לבשל באמצעות אש עולה גם איסור דאורייתא אחר, לבשל באמצעות תולדה של אש. האש ותולדתיה הם אותו דבר. כמו שאסור לבשל באש, כך גם אסור לבשל באמצעות כל דבר שנוצר מהאש. אומר החזון איש, את אותו היקש ניתן לעשות גם בצורה הפוכה. אם כשאסור לבשל באש, אז אסור לבשל גם בתולדות האש, אז כשאסור לבשל באש, אסור גם לבשל בעיבור של אש, באימו של האש, עיבור מלשון מעוברת. אם האב מלמד על הבן, גם הבן יכול ללמד על האב. ומהו עיבור של אש? מהו האימא של האש? אומר החזון איש, החשמל. חשמל הוא תהליך שפעמים רבות יוצר אש, ולכן כמו שאש שווה תולדות האש, כך גם אש שווה לאימא של האש, לחשמל שיוצר אש. ולכן כמו שאסור לבשל בתולדות האש מדאורייתא, כך גם אסור לבשל באימא של האש, בעיבור האש, בחשמל, ואף זה מדאורייתא. זהו חידוש עצום, לא מצאנו אותו בשום מקום, ואף הרב אוירבך, כששמע את זה מפי החזון איש, היה מאוד מופתע. כותב הרב אוירבך, מאוד התפלאתי לשמוע דבר זה, וילדות הייתה בי לומר שרק הראשונים היו יכולים לומר חידוש גדול שכזה. אך הוא חזר והשיב שלדעתו הוא פשוט, ואין צריכים כלל להיות רשב"א לומר דבר כזה. לא צריך להיות ראשון כדי לומר דבר כזה לדעת החזון איש. אולם גם היום זה תמוע מאוד בעיניי. לדעת הרב אוירבך, אם כן, המבשל במזלג חשמלי איננו נחשב למבשל מדאורייתא, כיוון שהוא איננו מבשל באש או בדבר שנחשב לאש, בגוף חימום. ולדעת החזון איש לעומת זאת, כל אדם המבשל באמצעות חשמל, גם אם הוא איננו משתמש בגוף חימום חשמלי שנחשב לאש על פי ההלכה, נחשב למבשל מדאורייתא, כיוון שהחשמל נחשב כמו אש. לדיון שעסקנו בו בשיעור זה, שנגע לדיני מבשל בשבת, יש גם השלכה לדינים אחרים בהלכה. במקומות רבים ההלכה דורשת שימוש באש דווקא, ועולה השאלה מה יהיה דינם של מכשירים חשמליים שונים שמאפשרים חימום באמצעים חשמליים שאינם נחשבים לאש. דוגמה בולטת לכך הוא דין צליית כבד. כפי שיודע כל אדם שהכין אי פעם כבד, לפי ההלכה צריך לצלות את הכבד על גבי אש. צליה על גבי אש היא נוחה, היא מהירה, אבל היא ישימה במטבח פרטי. במטבח ציבורי, מוסדי, או במסעדות, במלונות, במקומות ציבוריים, קשה מאוד לצלות את כל הכבדים לארוחת צהריים על גבי אש אחת, או אפילו על גבי כמה אישים. הפתרון שנמצא לבעיה זו, היא צליית כבד על גבי תנור חשמלי. כפי שראינו, תנור חשמלי פועל על גוף חימום. גוף החימום הזה לוהט, מאיר ומחמם, ועל כן הוא נחשב לאש על פי ההלכה. לכן, לדעת רוב רובם של הפוסקים, מותר לצלות כבד על גבי תנור חשמלי. יש בכך בעיה צדדית, שאדם הנוזל מהכבד מטריף את התנור, ויש להכשירו לאחר מכן. אבל אם מתגברים על בעיה זו, לעצם הכשרת הכבד, מותר להכשיר כבד על גבי תנור חשמלי, כשם שמותר להכשיר אותו על גבי האש. האם מותר להכשיר כבד באמצעות מיקרוגל? כמובן שהדבר אסור. גוף חימום חשמלי נחשב לאש, אך מיקרוגל איננו נחשב לאש. צליית כבד צריכה להיעשות באש דווקא, ולכן אדם הצולה כבד באמצעות מיקרוגל איננו נחשב לצולה כבד, והכבד אסור באכילה. השלכה הלכתית נוספת של הגדרת האש על פי ההלכה לעניין בישול היא לדוגמה לאיסור בישול בשר בחלב. האם אדם המבשל בשר בחלב באמצעות מיקרוגל עובר על איסור מדאורייתא? למרות שבעניין זה ברור שהדבר אסור מדרבנן. לעניין אפיית מצה, האם מותר לאפות מצה באמצעות מיקרוגל? האם מותר לאפות מצה באמצעות תנור חשמלי? או שמה יש לעשות זאת דווקא באמצעות אש? ולדינים רבים נוספים. לצד הדינים האלו, ברור שישנם דינים שתלויים בבישול שאינם קשורים לאש דווקא. כך לדוגמה, לעניין בישולי אקום. על פי ההלכה, ויש בזה מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, אסור לאכול מאכל שבושל על ידי אדם שאינו יהודי. הטעם לאיסור זה הוא חשש חתנות, חשש לקרבה מיותרת ופסולה בין יהודים לגויים. טעם האיסור כמובן שייך במיקרוגל כמו שהוא שייך באש רגילה. אין קרבה יתרה באדם שאוכל מאכל שבושל על ידי גול באש, לעומת אדם שאוכל מאכל שבושל על ידי גול במיקרוגל. ולכן הרב ווזנר לדוגמה פסק שאיסור בישולי אקום חל גם על בישול במיקרוגל. רבנים אחרים חלקו עליו וטענו שאיסור בישולי אקום שייך רק במאכלים שבושלו על ידי אש, ולכן אם גוי בישל מאכל באמצעות מיקרוגל אין איסור בישולי אקום לאוכלו. בכל מקרה, לגבי איסורים שונים צריך לבדוק האם הם תלויים דווקא בהגדרת הבישול ההלכתית שהוא בישול באמצעות אש, או שמה הם תלויים בבישול שאינו דווקא על ידי אש ויכול להיעשות גם בדרכים אחרות. נסכם אם כן בקצרה את מה שראינו בשיעור זה. דיברנו על הבישול האסור מדאורייתא שהוא בישול באמצעות אש דווקא, וראינו דוגמאות לאפשרויות של בישול חשמלי שלא באמצעות אש. דיברנו על דוד שמש, שהגמרא כבר מתייחסת לאפשרות הבישול בחמה ובתולדות חמה. ראינו את הבישול במיקרוגל שאין בו גוף חימום הנחשב לאש, ודיברנו גם על בישול באמצעות מזלג חשמלי. כפי שראינו, מכשיר חשמלי שאין בו גוף חימום אינו נחשב לאש על פי ההלכה לדעת רוב הפוסקים, אם כי חלק מהפוסקים כתבו שיש לחשוש בו לחששות אחרים, כמו לדוגמה בישול בדבר שרגילים לבשל בו, כמו לדוגמה בישול בעיבור האש בחשמל שעשוי ליצור אש, וכמו לדוגמה בישול בתולדות חמה שהוא אסור מדרבנן.